לא. אנחנו כבר פרק ממחץ, סליחה. פרק ממחץ. דיברנו על כך בפרק הקודם, שהגאולה האחרונה היא אחרונה. זאת אומרת שבניגוד לגאולות הראשונות, שאחריהן הייתה גלות, הגאולה השלישית היא גם אחרונה במובן הזה שהיא נצחית. זה שדיברנו, וקצת עסקנו בשאלה מדוע, זאת אומרת, מה הסיבה שהקודמות היה אחריהן גלות, והשלישית אין אחריה גלות. זה דבר שצריך בירור, מה ההבדל בין גאולה זו לגאולות אחרות. אז קצת הסברנו על פי הרב קוק שהגאולה האחרונה היא בנויה על יסודות סינתטיים. זאת אומרת, בעוד שלמשל בית ראשון, אני משתמש כאן בהסברה של הרב קוק כי היא פשוטה להבנה, בית ראשון הצטיין בכך שהייתה בו הערה גדולה של קדושת הכלל, אבל מה שהיה חסר זה קדושת הפרט, ולכן קדושת הפרט החסרה, או החסרון קדושת הפרט, נכון, זה מה שהחריב את המקדש. לעומת זה בית שני שבו הייתה קדושת הפרט, אבל היה חיסרון בקדושת הכלל, הביטוי המפורסם שנאת חינם, וזה מה שגרם לחורבן בית שני. בית שלישי בנוי על שתי הקדושות כאחד, קדושת הכלל וקדושת הפרט, ואז מתוך כך גם אין יסוד שיכול להחריבו, לכן הוא נצחי. כן? זה אחת ההסברות האפשריות. צריך לצרף לזה גם את הממד האוניברסלי של הגאולה השלישית וכדומה. על כל פנים, גאולה שלישית, אין אחריה גלות. עכשיו, הדבר הזה שגם המהר"ל הסביר אותו, עכשיו הוא קצת יותר מביא לזה מקורות, מקורות בחז"ל, שמבהירים את הנקודה הזאת. נצח ישראל. מפרג פרק ממחת. ובכן, בואו נקרא. אני מבצע שנקרא בפנים. מה, זה לא ספרים שם עוד? לא, זה לא. בזה הפרק נוסיף ביאור. כלומר, זה בעצם הנושא לא משתנה. זה רק הוספת ביאור. נוסיף ביאור שלא יהיה השתנות לגאולה העתידה. מה הבעיה? משהו לא ברור? מה לא ברור לך? באיזה פרק אנחנו? אתה יכול לשאול אותי. פרק ממחת. וזה הפרק נוסיף ביאור שלא יהיה השתנות לגאולה העתידה. והיא נשארת קיימת לעולם ולעומי עולמים. כבר התבהר לך, כי הגאולה האחרונה היא שלמות העולם ולעולם. ולפיכך היא באחרית הימים. טוב, המושג שלמות אצל המהר"ל יש לו גם משמעות של השלמה. כלומר, מה שבא בסוף. שלמות זה תמיד אצל המהר"ל בסוף. ההתחלה היא לעולם חסרה, בגלל שהיא רק ההתחלה. מה שאין כן, הסוף הוא עשוי, לא תמיד, אבל הוא עשוי להיות שלם. ואם יש כבר שלמות, אז זה בסוף. אז שלם זה בהשלמה, בסוף. ונשארת קיימת לעולם ולעולמים, כבר יבר לך כי הגאולה האחרונה היא שלמות העולם, ולפיכך היא באחרית הימים, שכל דבר מתהווה בזמן הראוי לו, ואין ראוי, ואין זמן יותר ראוי לשלמות, רק הזמן האחרון, מפני ששלמות הדבר הוא בא בסוף. זה העיקרון שהסברנו עכשיו לפי המערב, שהשלמות היא תמיד בסוף. אם בכלל, כן. מה פירוש הביטוי אחרית הימים? אז לכן אתה שואל, האם בסוף יהיה סוף? זה מה ששאלת. לא, לא שהעולם ייגמר. אלא שזה יהיה סוף העולם, זה משהו אחר לגמרי. לא, זאת אומרת, אני רוצה להסביר את זה, שאנחנו בתוך איזושהי בועה, בועה עם משימות. המשימה שלנו, העידן ההיסטורי שבו מה שאנחנו עושים הוא בעל משמעות, הוא סך הכל 6,000 שנה. 6,000 שנה זה מעט מאוד. זאת אומרת, אם אתה עושה חשבון ביחס לעידנים גיאולוגיים וההיסטוריה העתידית וכולי, מדובר על ממש כמות קטנה של זמן, 6,000 שנה. אבל נגיד בסיומו של של המחזור הזה אנחנו משלימים את המשימות של העולם הזה. אחר כך אנחנו פותחים משימות חדשות. מובן? כלומר, זה לא ייתכן שזה כל כך ארוך יהיה זמן ההתחלה. אנחנו עדיין בהקדמה. אם שמת לב, ההיסטוריה מצד האמת עוד לא התחילה. כי ההיסטוריה הראויה לאדם איננה ההיסטוריה כפי שאנחנו הכרנו אותה, מלאה במלחמות ובעוני ובמחלות. זה פשוט בלתי נסבל הדבר הזה. איך יכול להיות שהאדם, שהוא נזר הבריאה, סובל כל כך הרבה ועושה כל כך הרבה שטויות? נכון? אין זה אלא שאנחנו עדיין בפרה-היסטוריה. אז כמה זמן אתה רוצה למרוח את הפרה-היסטוריה? תגמור את זה מהר. עכשיו נוכל להתחיל היסטוריה אמיתית. נכון? טוב. כבר התברך כי הגאולה האחרונה היא שלמות העולם, כבר התברכית הימים שכל דבר מתהווה בזמן הראוי לו. ואין זמן יותר ראוי לשלמות, רק זמן האחרון, מפני ששלמות הדבר הוא בא בסוף. ודבר זה ידוע, כי הדבר אשר מתהווה ויוצא לפועל, שלמות אותה ההוויה בא בסוף ההוויה. כלומר שאומר המהר"ל, זה שזה דבר שמתהווה בזמן, אז אם כבר הוא מתהווה בזמן, אז ההשלמה שלו היא בזמן. מה קרה? יכול לעזור לך משהו? יתפוצץ לך העת. יהי זכרו ברוך. הנה, קח עת. כן.
אם זה בחיים של האדם, מבחינת העולם הזה, הוא מגיע לשלמות עם המיטה?
הרצוי, כן, זה שהאדם ישלים את עצמו במיטה. כן? כלומר, צריך להיות שכל החיים, האדם הולך ומתעלה, כך שרגע מותו יהיה הרגע היותר עליון. וכך היה אצל משה רבנו לפחות. כן? שמשה במותו התעלה במדרגה היותר עליונה של ההכרה. ככה רצוי. במציאות אנחנו רואים שיש איזה שוב הפרש, בגלל חולשת הגוף. הגוף הולך ונחלש החל מאיזשהו גיל, אבל אין מניעה לנפש להמשיך להתעלות. וזה ההבדל בין עמי הרצות לתלמידי חכמים. הגמרא אומרת, עמי הרצות כמה שמזקינים נהיים יותר טיפשים. ואילו תלמידי חכמים כמה שמזקינים נהיים יותר חכמים. למה? בגלל שהחוכמה של עם הארץ מחוברת אל מצבו הגופני. אז אם המצב הגופני מדרדר, אז גם השכל מדרדר. מה שאין כן החכם שהוא קונה את השכל הנבדל, אז באיזשהו מקום חולשת הגוף לא מפריע לו. אפילו משחררת אותו. אני יודע מסוים. אז אפשר לראות אצל תלמידי חכמים זקנים, דבר הזה שיש התחלקות של השכל לשניים. שבענייני העולם הזה הם נהיים קצת ילדותיים, או שוכחים כל מיני דברים וכו', או נשארים בתמימות אדירה. אבל בענייני חוכמה הם נשארים בכל מלוא תוקפם השכלי. לא, זה לא שהם חכמים מזלזלים בגוף, רק שהגוף מסיים את תפקידו באיזשהו שלב. למשל, כשמתים, זה אני חושב שגם אצל עמי הארצות. גם אצל עמי הארצות, כשמתים, הגוף מסיים את תפקידו. שמת לב לזה?
כן,
אז אתה צודק, זה לא מצב חיובי, אבל זה המצב של העולם הזה. תחיית המתים זה תיקון של הדבר הזה. כשיחיו המתים, אז יש שיתוף של הגוף והנשמה באופן נפלא, אז משהו אחר לגמרי. אבל אנחנו לא במצב הזה, אז יש אצלנו איזושהי מריבה, איזשהו מתח בין הגוף לנשמה. כן.
מה זה המארץ, מי שלא לומד תורה?
המארץ זה... כן, אפשר להגיד, מי שלא לומד תורה. זה אחת הגדרות, זה לא הגדרה מדויקת. יש כמה הגדרות למארץ בגמרא, יש גם כמה סוגים של המארצות. אבל יש הגדרה מאוד יפה במסכת ברכות. במסכת ברכות נאמר, מי שקרא ושנה ושילש ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. כלומר, זאת אומרת מלומד. אדם שיודע את כל התורה כולה, זה עם הארץ. בסדר?
תלמיד חכם.
תלמיד חכם הוא תלמיד של חכם. מה זה תלמידי חכמים? הוא למד אצל החכמים. זאת אומרת, השאלה היא מאיפה באה התורה שלך. האם התורה שלך זה משהו אוטודידקטי? אם זה אוטודידקטי, זה עם הארץ. אפילו יהיה אנציקלופדיות בתוך ראשו. כן? אבל הוא עם הארץ. מה שאין כן, אם הוא למד אצל חכם, אז הוא תלמיד חכם. שאלה? כלומר, ההגדרה של רב, זה מי שהיה לו רב. אם לא היה לו רב, אז הוא לא רב. נראו? אז הוא אדם מאוד מעניין, יש הרבה, אפשר לשמוע את ההרצאות שלו וכו', אבל זה לא רב. כן? מובן משנה? כי זה לא דבר השם שעובר דרכו. זה לא השכל הנבדל ממד. כן, תורה של בעל פה. כל התורה היא בעל פה. זאת אומרת, זה, מאיזה פה? התורה מאיזה פה? מהפה של הקדוש ברוך הוא. הפה הזה אחר כך ממשיך להימסר דרך פיות של החכמים במהלך הדורות. אבל זה מתחיל מהפה העליון. זאת אומרת, צריך להיות דיבור נבדל. וזה, אם אדם לא שימש לתת לחכמים, אין לו את זה. כן? שימש הכוונה שישב אצלם.
זה לא כאילו מכבד אותם.
לכבד זה לא לשמש. לכבד כולם חיים. גם עמי ארצות מכבדים תלמידי חכמים. לשמש תלמידי חכמים זה הכוונה לקלוט את הראש שלו. זה בעברית, בסלנג. תופס את הראש שלו, זה נקרא לשמש. עכשיו, איך זה קורה? אז זה גם קורה על ידי שאתה נותן לו ידיים. או שאתה מלביש לו את הנעיל, או אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אבל זה בעיקר על ידי ש... נמצאים במחיצתו, ואז מבינים את הסגנון המיוחד של התפיסה שלו, כי זה דברים שאי אפשר לכתוב בספרים. לא כותבים דברים כאלה בספר. מה? כן, בדיוק. עכשיו, אז איפה היינו? למה דיברנו על זה? על מה זה תלמיד חכם? למה דיברנו? איך הגענו לזה בכלל? אמרת. בגלל הטיפשות, כן. אז כן, בגלל השאלה שלך. שאמרת, אדם כן אמר, שהלכאורה הרגע היותר עליון זה המוות. זה נכון. אדם שלם, שעת פטירתו זה הזמן היותר עליון של ההשגה שלו, אם הוא זכה. אז מה שהבאתי כדוגמה, יותר לזה שיש עוד דוגמאות, משה רבנו. לכן הרמב״ם אומר דבר מעניין בהקדמתו לחלק, שהוא סובר שבעצם משה רבנו לא מת. הוא אומר, אמנם מה שאירע לו הוא עבורנו מוות, אבל עבורו היה עילוי. הוא לא חש אובדן, הפסד, אלא אדרבה, התעלות. כן. אז מה שאומר כאן, אני חושב חוזר למערל, דבר זה ידוע, כי הדבר אשר מתהווה ויוצא אל הפועל, שלמות אותה ההוויה בא בסוף ההוויה. ולפיכך, ראוי שתהיה הגאולה האחרונה, שהיא שלמות העולם בסוף. וכמו שהתבהר, פעמים הרבה. והדבר שהוא ידוע, שהדבר שהוא שלם לגמרי, אין לו הפסד כלל. זאת אומרת, אינו נפסד, הכוונה לא נעלם. שהדבר ייפסד מפני החיסרון, שהחיסרון הוא היעדר שבו, הוא מביא אותו אל ההפסד לגמרי. אבל הדבר השלם, ואין חסרון בו, לא יבוא לכלל היעדר, והוא מקוים לעולם. ולכך הגאולה האחרונה, שאז יהיה העולם שלם לגמרי, לא יהיה לה הפסד. לכן אין גלות אחרי הגאולה האחרונה. כן. טוב, זה כבר דרוש, מה שאתה אומר. כן, זה יפה, אפשר להגיד את זה, אבל כשצדיקים במיטתם חיים, שדווקא בזמן המוות, זה בסדר. אבל, כן. כי מצד מה יבוא ההפסד? הרי כדי שמשהו ייפסד, צריך שאיזה גורם מפסיד. אם השם רוצה להוליד חיסרון בדבר השלם, זה כבר בריאה חדשה. אנחנו מצד עצמו. מצד עצמו, הדבר השלם אין לו סיבה להיפסד. נכון? גם הרמב״ם, אגב, שהוא מאוד רציונליסטי, אבל בהקדמת חלק, הוא מסביר מדוע מלכות המשיח היא נצחית. הוא אומר פשוט, בגלל שדבר שלם, אין שום דבר שמזיז אותו ממקומו. אין זה כמו בפיזיקה, זה לא מטוטלת. דבר ש... הרי לפי הפיזיקה המודרנית, מטוטלת, לא מפסיקה לעולם, נכון? במציאות, מפסיקה. למה? החיכוך, כן? זאת אומרת, באופן תיאורטי מטוטלת לא נפסקת לעולם. במציאות היא נפסקת. מה זה המציאות הזאת? מה זה החיכוך הזה? זה כביכול שהמטוטלת מחפשת את מקומה, עד שהיא מוצאת אותו. ברגע שהיא מוצאת אותו, שום דבר לא מזיז אותה. בסדר? זה חוק האינרציה. כן, מה אתה אומר?
מה
הם
התנאים לעולם
שלם?
התנאים
לעולם שלם שלא יחסר.
אבל אתה אומר שאנחנו בזמן גאולה, ושום דבר לא שלם, הכל מנוגד.
כן, זה לא גאולה, עכשיו, אנחנו לא בגאולה שלמה. אנחנו בגאולה, אבל לא שלמה. כלומר, זה כמו שילד נולד. אז הוא נולד, אבל הוא עוד לא גמר את הדוקטורט שלו. למרות שההורים כותבים, שרה ודוד גולדברג שמחים להודיע על הולדת בנם דוקטור הרברט גולדברג. אז זה אבל הוא עוד לא.
מה אנחנו צריכים
לדשי ישנית? צריך שלא יהיה חיסרון בעולם. יש שני דברים שצריך להשלים אותם. כן, זה כתוב בנביא זכריה, האמת והשלום. כן, האמת, הכוונה ידיעת האמת, שבני אדם יתעסקו בחוכמה, והשלום, הכוונה שבני אדם יעסקו במידות טובות. זה שני דברים.
האמת זה לא, כאילו, האמת זה התורה,
אני חוזר על שאלתך. האם האמת זה לדעת שהתורה זה האמת?
לא, הרב אמר שידיעת התורה, ידיעת האמת,
אני חוזר על שאלתך, אתה שואל, האם כשאני אומר ידיעת האמת, אני מתכוון הידיעה שהתורה זה כל האמת. כן, אמירה שאמרת עכשיו היא אמירה דתית. זאת אומרת, מה זאת אומרת אמירה דתית? אמירה חלקית מאוד. זאת אומרת, אתה לא יודע על מה אתה מדבר, רק אתה אומר, אני מאמין שזה כך. זה נקרא אמונה, זה לא נקרא ידיעה. זאת אומרת, כשאתה מגיע אל הידיעה, אתה חווה את זה אחרת לגמרי. ברור, כלומר, הסגנון של דבריך מורה דווקא על הרצון לא לדעת. אני סומך על הרבנים. בסדר? לא על זה אנחנו מדברים. ידיעת השם זה עבודה עמוקה מאוד. שאיננה קשורה באיזה מין נאמנות מתחסדת של ויתור על המחשבה. ההפך. בסדר? והשאלה היא, מה זה נקרא לדעת את השם? האם העולם המחשבות, הייתי אומר, החוויות הדתיות, כוללות את כל ידיעת השם? התשובה היא ברור שלא. וזאת הסיבה שהקדוש ברוך הוא קידם בעולם את החילונות. משום שיש בחילונות מרכיבים של דעת אלוהים שנעזבים מן העולם הדתי. טוב.
כן. שאתה מתכוון שאנשים יעסקו בחוכמה, אבל אנשים יעסקו בחוכמה, או עם ישראל יעסוק בחוכמה, שכל עם ישראל
יעסוק
בחוכמה?
לא רק כל עם ישראל, כל העולם כולו. כל העולם כולו.
כן, כן, כל הפרטים. כך כותב הרמב״ם. בהלכות מלאכים.
זה קצת סותר
ככה. רק? מה זה סותר? זה סותר את המבנה הציבורי. בוודאי, היום זה סותר את המבנה הציבורי. אבל יבוא יום.
טוב, אומר הרמב״ם שלעתיד לבוא, כיוון שתהיה הטובה המצויה, והמעדנים משופעים כעפר, ולא יהיה מחלות, ולא יהיו מלחמות, אז לא יהיה עסק כל העולם, אלא לדעת את השם מלבד. בסדר? ברור שגם אז יש מדרגות בתוך זה. השאלה היא, במה מתעסקים? כן. מה?
איזה נביא אומר שלא יהיה רעב לא ללחם?
זה משהו אחר. הנה ימים באים, נאום השם, והשלחתי רעב בארץ. לא רעב ללחם ולא צמא למים, כי אם לשמוע את דבר השם. אמר הנביא ישעיהו. לא, כי מה שאתה מדבר זה מצב החיסרון. אני לא יודע. לא כתוב בנביא. אבל מה שאתה מדבר כאן זה מצב של חיסרון. מה שאני מדבר זה מצב של מילוי. שבני אדם ידעו את השם. לא רק שיהיה להם רעב לדעת את השם, אלא שבאמת ידעו. כן. זה פשוט, זה סוף ספר משנה תורה להרמב״ם, שם הוא מסביר את זה. אז אתה צודק, שאנחנו היום לא במצב הזה. אומרים, כאשר אלדד ומידד התנבאו במחנה, אז איך אמר שם משה רבנו? מי ייתן וכל עם השם, מי ייתן כל עם השם נביאים? הייתי יאיר. כן? משה אמר, מי ייתן כל עם השם נביאים? אז מסביר הנציב מבולוז'ין שמשה גילה כאן את תקוותנו באחרית הימים. כלומר, בחברה לא ייתכן שכולם יהיו נביאים, נכון? אבל לעתיד לבוא כן. כך כתוב בנביא יואל, ואחרי כן אשפוך את רוחי על כל בשר, וניבאו בניכם ובנותיכם, וזקניכם חלומות יחלמו. נכון? בחוריכם חזיונות יחזו, וגם על העבדים ועל השפחות תשפוך את רוחי. כתוב, אני אעשה. זה יבוא. אבל שמעתי שפעם אמרו לאחד האדמורים, אחד החסידים התלהב, אמר לאדמור, רבי אומרים שבאחרית הימים כל עם השם נביאים. אז הוא אמר, כל עם השם נביאים? ומי ייתן? הפסוק אומר, מי ייתן וכל עם השם נביאים. אז הרבי, שהיה לו חוש הומור, כנראה משהו שחסר לך הבוקר, אמר, כל עם השם נביאים, ומי ייתן, איפה יבוא הכסף, במילים אחרות. אז איפה היינו? כן, אז לכן, כן, לא, כדי שהעולם יהיה שלם, צריך שלא יהיה חיסרון. אז החיסרון, כל דבר שאתה מעלה על דעתך שהוא חסר, חסר. הרמב"ם אומר, יש שלושה חיסרונות עיקריים בעולם, זה כאשר האדם עני, או נרדף, או חולה. אז אם האדם יהיה עשיר, בביטחון ובריא, אז כבר סולקו המונעים של דעת אלוהים. מכאן ואילך, האדם צריך גם להתאמץ, להתעמק בדעת השם. תלה. טוב.
כן.
למה חיסרון מקיים? טוב, זה שהאדם היום, כן, מקבל, אתה יודע, אומרים שהקדמה מאיפה היא באה? מהעצלות. הקדמה זה בזכות העצלות. למשל, אדם לא רוצה לטחון את החיטה. לא רוצה. מסתכל, אז הוא שוכב לו, רואה את המים זורמים, מה, אני אפעיל ריחיים על ידי המים. אז הוא ככה ימציא את הריחיים, ריחיים של מים. זאת אומרת, זה העצלות בעצם היא הגורם החזק ביותר לקדמה בעולם. כן, גם המלחמה. כן, הרי המלחמה מקדמת את הטכנולוגיה. כן, אדם הרי רוצה לדעת איך להרוג יותר אנשים. אז הוא מפעיל את המחשבה שלו. אז זה לא טוב שזה בא בצורה הזאת. אבל זה המציאות. יבוא יום שאנשים יקדמו את העולם לשם שמיים. טוב. ובמדרש, עכשיו הוא מביא מדרשים שמסבירים, שהולכים בכיוון של מה שהוא אמר. ובמדרש, זה במחילתא, בשלח, שירו לשם שיר חדש. תהילתו, מקצה הארץ, כי גאל השם עבדו, יעקב. אז מה זאת אומרת, שירו לשם שיר חדש. למשל, כשבני ישראל עברו את ים סוף, מה הם שרו?
שירה.
נכון? גם בשירת הבאר, אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר, ענו לה. ותשר דבורה וברק ביום ההוא, את השירה הזאת ביום ההוא למור. זה שירה. זאת אומרת, כל פעם שקורה לנו משהו טוב, יש שירה. אבל שירה זה זכר או נקבה? נקבה. יש פה בעיה. כי זה לא הולך. אנחנו נראה מה שנקן שיר, כן? כתוב בנביא, שירו לשם בתהילים, שיר חדש. מסבירה מחילתא. כל השירות כולן קרואות בלשון נקבה. כשם שהנקבה יולדת וחוזרת ויולדת, כך התשועות שעברו היה אחריהם שיעבוד. אבל התשועה העתידה להיות אין אחריה שיעבוד. לכך נקרא בלשון זכר. כי הזכר לא יולד. בסדר? הנקבה יולדת, הזכר לא יולד. זאת אומרת שאין המשך.
אין,
זהו, זה כי זה האחרון. אז האחרון הוא זכרי. שנאמר, שאלונה אם יולד זכר, מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו? כשם שה... זה פסוק בירמיהו למד. כשם שהזכר אינו יולד, ככה תשועה עתידה, לא יהיה אחריה שיעבוד. שנאמר, ישראל נושע בשם תשועת עולמים. לא תבושו ולא תקדמו עד עול מעד, עד כאן. וביאו עניין זה. כלומר, עד כאן זה דברי המחילתא. נכון? עד כאן דברי המחילתא. וביאו עניין זה. איפה המחילתא? בפרשת. בשלח. למה פרשת בשלח? כי זה על שירת הים. שם אתם מסבירים, ההבדל בין השירה לבין השיר. שכל השירות... כל הגאולות שהיו הולידו שירה שבעצם מולידה עוד פעם, זאת אומרת, זה רומז שבאמצע יהיה איזשהו יעדר, יהיה איזושהי גלות, מה שאין כן לעתיד לבוא, שיש רק שיר.
בעצם כל מקום שכתוב שיר, הכוונה שיר לעתיד לבוא?
כן, השיר זה השיר לעתיד לבוא, זה האחרון. כן? אין אחרי השירה, אין אחרי השיר ההוא דבר. שירו לשם, שיר חדש. בסדר? וביאור עניין זה, כמו שאמרנו, כי השירה אמורה על שהדבר הוא שלם, יאיר, מה זה מחילתה? כן? אתה יודע, שמתי לב. אני בערך 5 פעמים אמרתי את המילה מחילתה, מתוך תקווה שאו שאתה יודע מה זה, או שתשאל, לא נורא. וביאור עניין זה, כמו שאמר. רגע,
רב, אני
מחילתה. זה לא קשור לשיעור עכשיו, טוב. מחילתה זה ביאור של התנאים על ספר שמות. כן, על ספר שמות, קוראים לזה מחילתה דרבי ישמעאל. אומרים שזה מיוחס לבית המדרש של רבי ישמעאל. יש גם מחילתה אחרת שידעו עליה, הלכה לאיבוד ומצאו חלקים גדולים ממנה במאה ה-20 בגניזה, נקראת מחילתה דרבי שמעון בר יוחאי, שהיא מבית מדרשו של רבי עקיבא יותר. אז יש מחילתה של רבי ישמעאל, מחילתה של רבי עקיבא.
מה זה מחילתה
לברייתא? זה אחת מהברייתות. כלומר, כל דבר שהוא לא משנה והוא מתקופת התנאים הוא ברייתא. אז הברייתא זה הרבה 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 ספרים, אחד מספרי הברייתות זה המחילתא.
זה מדרשי אגדה
והלכה. יש הכל שם, תלוי לפי הפסוק שמפרשים. על ספר שמות. יש, אגב, מעט מאוד התעסקו בזה, בישיבות כמעט ולא למדו את המחילתא. אבל יש כמה מגדולי ישראל שכן עסקו בדברים האלה. אפשר לומר, הגדול שבכולם בתקופה האחרונה היה הנציב מוולוז'ין, שכתב גם ביאור על המחילתא. אתה יכול לשאול אותי מה קרה יהיה? המחילתא הרגילה, סתם מחילתא, זה מחילתא דרבי ישמעאל. ויש המחילתא דרשב"י. המהדורה היותר מדעית של המחילתא דרבי ישמעאל זה מהדורת הורוביץ. הורוביץ, תת צדיק בסוף. במקום צדיק סופית, זה תת צדיק סופית. וביאור, כן?
זה
שהשיר
זה
דחה עולה נקודה,
זה
אומר שהתשועה
אולי תהיה נצחית?
נכון, זה בדיוק מה שהוא אומר, נכון. בדיוק. וביאור עניין זה, כמו שאמרנו, כי השירה, הנה עכשיו מסביר את זה, מורה על שהדבר הוא שלם, ומצד השלמות שבו הוא אומר שירה. אדם שלם, זה שר. הפך האבל, שיש לו היעדר וחסרון, ומפני כך הוא יושב ודומם. כלומר, מעניין שהאדם השלם גם מדבר. כי הדיבור זה ביטוי לצלם של האדם. לא רק השכל, כי אפשר להגיד שהאדם השלם משכיל, הוא חושב, יושב לבדו, ולא מוציא הגה מהפה. אבל אז הוא פילוסוף, הוא לא אדם. כי הפילוסוף מפעיל רק חלק מסוים של הנפש, הלא הוא החלק השכלי. האדם בתור אישיות בא לידי ביטוי בדיבור. לכן האדם השלם שחווה חוויה של שלמות שר שירה. מובן? טוב. כן.
אם אני מבין נכון בעצם מה שהמהר"ל אומר פה, זה שבגלל שהגאולה האחרונה תהיה שלמה, אז לא יהיה אחרי הגלות.
נכון.
אבל זה לא כבר איזה הנכון מוקדמת שהגאולה הבאה תהיה שלמה?
טוב, קודם כל הוא מביא מקורות לזה. כן? הוא מביא מקורות. עכשיו, למה זה ככה? הוא לא בדיוק הסביר. הבאתי לכם קצת מקורות מהרב קוק לדבר הזה. כן? השאלה הייתה שואל, האם יש לו מקור או יש לו היגיון? זה שתי דברים שאתה יכול לשאול.
כן.
אז פה הוא מביא מקורות. בסדר? הוא עוד לא מסביר מה ההיגיון.
כן.
אבל זה ברור, אבל אפשר לומר ככה, עצם הרעיון שיש אחרונה, זה גם איזה רעיון חשוב. יכולת להגיד שיש אין סוף גאולות וגלויות, גאולות וגלויות. היה אפשר לעשות איזו מחזוריות אינסופית כזאת, נכון?
כן.
ואז זה היה נורא, כלומר, היית בעולם חסר משמעות, כי כל פעם שאתה נגעל, בסוף אתה יודע שתגלה.
כן.
מה שאין כן, לפי התפיסה, זה התפיסה היוונית אגב, שהיא תפיסה מחזורית בהיסטוריה. התפיסה היהודית היא שהעולם הוא אופטימי, צריך לצאת מזה. כן? איך יודעים ש, למשל, איפה כתוב בתורה שיש עולם הבא? כן? כתוב. מה הייתה התשובה? יפה, בראשית ברא אלוהים. כלומר, לא ייתכן שהעולם נברא, יש מישהו שברא אותו ומסכים שזה יישאר ככה. המצב כל כך דפוק, איך הוא מסכים? אז זה ברור שאם בראשית ברא אלוהים, סימן שיש עולם הבא. מובן? אז אותו דבר, מה?
לא,
לא הבנתי. אתה מאמין שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם? כן, מאמין. אתה חושב שהקדוש ברוך הוא מרוצה מהמצב של העולם? לא. האם אתה חושב שהוא ישאיר את זה ככה? ודאי שלא.
אבל אתה חושב שהוא
ברא את העולם, אתה מבסוט מהעולם? אני לא. אני לא. לכן אני מניח שאם אני לא מבסוט מהעולם, סביר להגיד שגם ריבונו של עולם לא מרוצה. הוא לפחות לא מרוצה מזה שאני לא מרוצה.
אבל העניין של הפרוטור והטרפים, למשל, זה לא נראה כל כך דבר הגיוני, כי אם העולם עדיף לתקן את העולם, שזה יהיה עולם נצחי.
אתה שואל, למה הוא לא עשה אותו מלכתחילה כמו שצריך?
זה נראה הגיון לדעתי.
טוב, אז זה שאלה בפני עצמה, אתה צודק, השאלה היא טובה, זה לא אומר שזה יהיה התשובה, אבל השאלה היא בהחלט נכונה. אם ריבונו של עולם רוצה עולם אחר ממה שהוא עכשיו, אז למה הוא לא עשה אותו מלכתחילה? מושלם. בסדר? מה התשובה?
מלכתחילה מושלם זה מובן, אבל צריך לתקן.
כן, אבל זה לא ככה. למה צריך לתקן? זה מה שאני שואל אותך.
כי זה יביא
בסוף תוצאה יותר טובה. אבל מה זה יביא? אבל אתה אמרת בעצמך בשאלה שלך, שהקדוש ברוך הוא יכול היה לעשות אותו הכי טוב.
הוא רצה להגיד תורה. אני מבין את זה בקטע, אולי זה גם לא נכון, שכאילו עולם הזה ועולם אחר.
השאלה היא ככה, אתה לא תמצא אצל חז"ל או אצל גדולי החכמים במשך הדורות את הביטוי העולם האחר. אומרים העולם הבא. זאת אומרת, העולם הבא הוא תולדה של העולם הזה. גם הביטוי של פרוסדור וטרקלין. הרי הפרוסדור מוביל אל הטרקלין. זה חלק מאותו בניין. לא אמרו, העולם הזה דומה לבית והעולם הבא דומה לבית אחר. אלא פרוסדור וטרקלין, זה שני חלקים של אותו הבא. אז כנראה שיש משהו בעולמנו שמוביל אל עולם הבא. אז אני שוב חוזר על השאלה שלך, שהייתה שאלה טובה, והתירוץ בינתיים נשמע לי לא כל כך טוב. אתה שאלת שאלה מצוינת. למה ריבונו של עולם לא עשה את העולם? מי אחד תחילה שלם? כי הוא רצה להגדיל את התורה. מה זאת אומרת להגדיל את התורה? תסביר לי. שהיא תתפתח. ומה? זאת אומרת, אתה אומר שעל ידי שהעולם חסר, יש יותר גדלות לתורה. זה מה שאתה אומר. זה מעניין. כלומר, יש משהו, יש כיוון כזה ברב זצ"ל, שחסרה ההשתלמות. כן? צריך להיות גם התפתחות. כן,
מה אתה אומר? אני חושב שבגלל אולי שהאדם נברא בצלם אלוהים,
נו.
אז הוא צריך להיות שותף. הוא צריך להיות שותף לשלמות העולם.
אתה אומר שהאדם צריך להיות שותף לשלמות העולם, זה יפה, אנחנו אומרים את זה, תסביר לי למה. מה אכפת לו לקדוש ברוך הוא? למה הוא יצר לו שותף? אני מקבל מה שאתה אומר, שהאדם הוא שותף להשלמת הבריאה. אני רוצה לדעת למה. אז מה אם הוא גשמי? אבל אני שואל, למה בכלל לעשות אותו כך? זאת אומרת, למה לעשות את האדם שותף?
זה מבטא את זה שאנחנו עובדים עם הקדוש ברוך הוא, שאנחנו מבלים...
זה נקרא שותפות, מה שאת אמרת עכשיו. השאלה היא למה השותפות? סליחה שאני מקשה עליכם כל כך עם שאלות כאלה, אבל אני חשוב לי השאלות. לי הן חשובות, לא אם לכם.
אולי בגלל זה נשמע, זה מאוד נפשי, אבל אולי בגלל זה, לא יודע,
בידור, זה... זה דיברנו על זה בכמה שיעורים, נכון? דיברנו על זה, המושג של הבדידות בשיעורים, אבל אני רוצה להגיד דבר פשוט, דברי הרמח"ל. רמח"ל בספר דרך השם, רבנו משה חיים לוצאטו. הוא מסביר שלברו, פירושו, אגב זה כמעט האוטולוגיה, לברו זה לתת מציאות לזולתו, נכון? מה זה לתת לו מציאות? אם מי שבורא כל הזמן מחיה אותו, אז אין לו מציאות באמת. אין לו אלא מה שהבורא שם בו. אז כדי שהבריאה תהיה באמת הצלחה, צריך שהנברא יהיה הוא המוליד את עצמו. הוא צריך להיות שותף לבריאתו, כי אז זה בריאה באמת. בזה אין פה בריאה. מובן מה שאני אומר? אני אומר, אם אתה רוצה, הדבר, הקדוש ברוך הוא רוצה להעניק מציאות לזולתו. אין הענקה יותר גדולה מאשר העצמאות של הנברא. זאת אומרת, על ידי שהנברא הוא מוליד את עצמו, הוא בורא את עצמו.
הוא מחיה את עצמו?
בורא את עצמו. על ידי שהנברא בורא את עצמו, אז אפשר להגיד, על ידי שהנברא בורא את עצמו, אז אפשר להגיד שהקדוש ברוך הוא באמת הצליח. הצליח לתת באמת מציאות לזולתו. כי אם הוא כל הזמן מחיה, אז אין קיום. זה כמו שהעובר בתוך רחם אמו. אין לו קיום. אין לו אלא מה שאמו נותנת לו. אז אין לו עצמאות. מתי התינוק מתחיל להתקיים? ברגע שהוא אומר, נכון? זאת אומרת, הוא נשם את הנשימה הראשונה הרצונית שלו. הוא ביטא את עצמו. אז יש לו קיום. אמת או לא? עכשיו, איך הוא יקנה את קיומו? על ידי הזכות, זה בדיוק העניין. העולם חסר, והאדם משלימו. כל מה שהוא משלים. גם התורה זה חלק מזה. כן?
ומה זה מתבטא?
בכל מה שהאדם עושה בבחירתו החופשית.
אבל לא יש לנו סדר עולם. זאת אומרת, לא יש לנו פה התזמור שמחיית אותנו.
הוא
לא יסיק לחיות
אותנו. אנחנו מדברים פה בנוסחה המוסרית. זאת אומרת, מהבחינה המוסרית, כשאני בוחר בטוב ולא ברע, אני זכיתי בקיומי. מובן? יש שאלה, מובן בגמרא, שטורנוס רופוס שאל את רבי עקיבא. הוא אמר לו, אם אלוהיכם אוהב עניים, מפני מה אינו מפרנסם? זה? שאלה טובה? ענה לו, כדי שננצל אנו מדינה של גהינם. מאוד מוזר התשובה הזאת. זה מוסר של בורגנים. למה? הוא אומר ככה. העני נדפק פעמיים. א', הוא עני. ב', הוא עוזר לעשיר לקנות חיי עולם הבא. נכון? זאת אומרת, סך הכל, העניות שלו לא מועילה לו שום דבר, זה בשביל העשיר. זה מוסר של בורגני. אז לכן, על זה אמרו, טוב להיות עשיר ובריא מאשר עני וחולה.
שזה יותר מוסרי על מה
שהנוצרים אומרים,
שפשוט עדיף להיות
עני,
ואז
פה
יש לך חלק לעולם
הבא. אצל הנוצרים, אני מבין, אומרים, טוב לך להיות עני, על ידי זה יש לך חלק לעולם הבא. אבל זה לא מה שאומרת התשובה של רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אבא, הוא לוקח בתת של העשירים. הוא אומר, שמה, זה טוב לעשירים, זה שיש עניים. כן? אז תשמח, אתה עני יקר, כי בזכותך, העשיר, זוכר לך לעולם הבא. כן?
אבל בפייך שזה נשמע, זה השאיפה של אדם כאילו צריך להיות כמה שיותר אקטיבי,
כמה שיותר... אוקיי, אני רוצה לגמור את הנושא. אני רוצה להבין את הנושא הזה. אתה חושב שאני אשאיר את זה ככה? כן? עם רבי עקיבא בעד העשירים? ככה? כן? והתשובה היא שזה פרופסור לוינס, איך נוכל להסביר את זה כך, שעולם שבו אין אינטראקציה בין אדם לאדם, זה גיהינם. כלומר, זה גיהינם גם לעני וגם לעשיר. מה? שגם המרחק, מה?
שבנאדם רואה את הסולד שלו, זה יכול להיות בכל המון צפוף, בצינוק, עם עשרה אנשים, ולאו בית, הם יכולים שם סונים, ובאולם מאוד גדול, אבל...
זה יפה, אבל מה זה קשור לעניין?
שהאינטראקציה, זאת אומרת, שזה גיהנום.
כן, אבל מה זה קשור לאינטראקציה? אנחנו מדברים, אתה מדבר על שנאה ואהבה. אני מדברתי על משהו אחר. אני דיברתי על נותן ומקבל. מה? אבל אני לא דיברתי על גיהינם במובן של אוהבים ושונאים.
אני התכוונתי...
אבל זה לא מה שאני אמרתי. שמת לב שאתה אומר מה שאתה חשבת, אבל אתה לא עושה את המאמץ להבין מה שאני אומר. אני אמרתי משהו אחר מה שאתה אמרת. שמת לב? כן, מה אני אמרתי? שצריכה להיות אינטראקציה של נותן ומקבל. זה לא קשור לאוהבים ושונאים. בסדר? זאת אומרת, אם יש מי שנותן ומי שמקבל, אז העולם הוא מפסיק להיות גיהינה. זה נכון שבאהבה יש עניין של נותן ומקבל, אבל לא אמרת את זה. דיברת מצד אחר, דיברת מצד הרגש. אבל אני לא דיברתי מצד הרגש. אני דיברתי מצד הנותן והמקבל. צריך להבין לשים לב, כשמישהו אומר משהו, לשים לב למה שהוא אומר, ולא למה שאני חשבתי מחתחילה. אותו דבר כשאני מקשיב לתלמיד, אני צריך להבין לשים לב מה התלמיד אומר, ולא מה שאני הייתי רוצה שהוא יאמר. זה מאוד חשוב. כן, מה אתה אומר? זה מתחבר לדברי הרבה שלב, נכון? נכון, נכון, יפה. זאת אומרת, אז אדם, כשאין זרימה של נותן ומקבל, אז העולם הוא עולם סתום, הוא גיהינה. בסדר? טוב. כן, בבקשה.
מה שהרב אמר קודם, שהעולם לא שייך בשביל שנבטא את עצמאים.
מה?
בשביל שנהיה עצמאים.
כן, נכון.
אז זה ככה, אני מבין מפה שאנחנו צריכים כמה שיותר לשאוף, לסמוך על עצמנו ולא על הקדוש ברוך הוא.
נכון.
הרב יכול
להסבור את זה? כלומר, לפי מה שאני אומר, צריך כמה שיותר לסמוך על עצמנו ולא על הקדוש ברוך הוא. זה נכון. זאת אומרת, המטרה היא לקנות את הזכות. עכשיו, אי אפשר לקנות את הזכות בלי לסמוך על הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, מה זה לסמוך? זה להכיר בכך שכל מה שאני עושה מכוחו. אבל אני צריך לעשות. יש פסוק בתורה שאומר את זה, ואמרת, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. מסביר הרן, וגם מסביר רבינו יצחק אברבנאל, שהאדם צריך לומר, כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כלומר, כי אנחנו לא יכולים לבטל את הערך של האמצעים. אלא שאחר כך הכתוב מוסיף, וזכרת את השם אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. בסדר? אבל זה צריך להתחיל מזה שאתה אומר כוחי ועוצם ידי. אבל כוחי ועוצם ידי לא מנתק אותי מהשם. זה מה שכתוב, לא? ואמרת, כוחי ועוצם ידי, עשית על זה, וזכרת. כמו שכתוב, ואכלת וסברת וברכת. לא אתה מברך ואחרי זה תסבר. קודם כל תסבר, אחרי זה תברך. מה אתה אומר? כלומר, הסביעה זה הרגשת הישות. מה אתה חשוב, נקודה הזאת? כן, מה אתה אומר?
חלק הזה לא כל כך מבואר לי. העניין הזה באמת, שאני בעצם כלי שלא כביכול, אני בעצם שואף ממנו זה שהוא מנחה אותי, הוא נותן לי את היכולות בעצם. אבל עם זאת, גם אני נותן פה משהו.
כן, מה שאני נותן זה הבחירה. אני בוחר.
מה זאת אומרת אני בוחר?
הקדוש ברוך הוא נטע בכוחי את כוח הבחירה החופשית, נכון? כן או לא? האם אתה יודע מה פירוש הביטוי בחירה חופשית?
לא.
אז תגיד. לא. בחירה חופשית פירוש הדבר שאדם בוחר, הוא עושה או כך או הפוך, או טוב או רע.
בצורה אבסולוטית זה...
אבסולוטית, זה כן. מסופר בספר ליקוטי מוהר"ן תניאנה, אתה מכיר את הספר הזה עוד? ליקוטי מוהר"ן, יש ספר כזה, כן? אז בסוף ליקוטי מוהר"ן כתוב ששאלו את רבינו ז"ל, האח היא הבחירה.
איפה
זה בסוף, זה... מה, זה משהו באזור קופיות ב', משהו כזה. בסוף, ממש, זה בפסקאות הקטנות שם, בסוף ספר ליקוטי מוהר"ן, כל מיני סיפורים ש... פעם הוא אמר ככה, פעם הוא אמר ככה, שאלו אותו ככה וכו'. אז שם המסופר, שאלו את רבינו ז"ל, האח היא הבחירה. וענה, שהוא כפשוטו, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה, אינו עושה. וכתבתי זאת, כך כותב רבי נתן, וכתבתי זאת, מפני שבני אדם רבים מבלבלים בעניין זה. ככה אומר. ולכן כתב, שמה שאני רוצה אני עושה, אני אוטונומי. זה נקרא בחירה חופשית.
אבל איפה פה ההנהגה?
אין פה הנהגה, זהו. בואי נספר לך סיפור. פעם שאלו את הצמח צדק. שמעת על הצמח צדק?
לא.
הצמח צדק היה הרבי, האדמו"ר השלישי של חב"ד. כן? אחרי בעל התניא, אחר כך היה האדמו"ר האמצעי, האדמו"ר השלישי היה הרב מנחם מנדל, בעל הצמח צדק. ואחד המשכילים שאל את הצמח צדק, תגיד, זו השאלה המפורסמת אצל התיכוניסטים. שאל אותו, האם הקדוש ברוך הוא יכול לברוא אבן? שהוא לא יוכל להרים אותה. ענה בצמח צדק, בוודאי שהוא יכול, והוא גם עשה את זה, כשהוא ברא את הבחירה החופשית. כלומר, ריבונו של עולם העניק לאדם את היכולת לבחור, אפילו בניגוד לרצון השם. מובן מה שאני אומר? עכשיו, לכן, אפשר לומר, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוח לעשות חיל, אבל אני בחרתי אם להשתמש בכוח הזה. אני לא כתוב, כי השם אלוהיך הוא הנותן לך חיל. הוא העושה לך חיל. אלא הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אבל העשייה הזה אני החלטתי. כן.
מה שאנחנו נראים פה זה גם בחירת מעשית ממש, נכון? לא רק...
נכון, נכון, זה מעשי ממש.
ויש, אולי, אני חושב שיש כאילו גם אישה כזה שכל הבחירה זה משהו יותר פנימי. באמת, הקדוש ברוך הוא כאילו עושה כמעט הכל, אנחנו רק צריכים...
אתה אומר שיש תפיסה שאומרת שהקדוש ברוך הוא בעצם עושה הכל, והבחירה זה רק משהו בחוויה הפנימית, כן, משהו כזה.
רק להאמין, לסמוך
כן, מה שאתה אומר, יש גישות כאלה, אבל זה ודאי לא גישת רבי נחמן מברסלב. רבי נחמן מברסלב דווקא הוא מצטיין באמונה האמיתית שלו בבחירה של האדם. בכיוון הפוך, כן, ודאי. זה נמצא למשל אצל רבי צדוק מלובלין, אצל בעל מהשילוח, יש כיוון כזה. כן? אבל הרמב״ם למשל, או למשל אצל רבי חיזאי קרסקס, יש כיוונים כאלה שמשתדלים להמעיט את הערך של הבחירה. אבל אנחנו רואים אסכולה מרכזית מאוד ביהדות, הרמח"ל, הרמב״ם, הארי, הגאון מווילנה, הרבי נחמן ברסלב, שמעמידים את הבחירה החופשית של האדם לא רק כאמת, אלא כמטרת הבריאה. זאת אומרת שהאדם קונה את זכות קיומו. בסדר? מה? האם גם בחב"ד? אני מתאר לעצמי שכן, כי הרי הצמח צדק בכל זאת היה אדמור של חב"ד. השאלה אם זה מרכזי שם, לא כל כך נראה לי. אני לא כל כך בקי בכל הספרות של חב"ד, אבל זה נראה לי, נגיד, אף על פי שמאמינים בבחירה החופשית, אבל לא, זה לא אבן היסוד. אבן היסוד בחב"ד זה יותר ההכרה שאין עוד מלבדו. כן, בבקשה.
יש איזה משפט שביטוי שאני לא זוכר אותו, אבל אתה בטח תוכל לעזור לי בזה. אומרים שאין אדם...
אין אדם נוקף אצבעו מלמטה, אלא אם כן הכריזו עליו מלמעלה.
אז איפה הבחירה
החופשית? איפה הבחירה החופשית? מאמר זה מבואר על ידי הרמב״ם בספר 8 פרקים בפרק 8. עכשיו הוא מסביר שהכוונה, האדם נוקף אצבעו מלמטה, הכוונה שהוא משתמש בחוקי הפיזיקה והביולוגיה שקבעם הקדוש ברוך הוא. שזה באמת רק הקדוש ברוך הוא קבעם, ולא האדם, אבל השימוש שהוא עושה באדם בזה, תלוי בו. כמובן? ככה לפחות הרמב״ם מבין את המאמר הזה. כן.
אני רוצה, מה יש בעצם בבחירה החופשית, שבעצם כל פעם איזה לימוד שזה לא יהיה, כשמגיעים לעניין הזה של בחירה חופשית, זה איזשהו...
אני אגיד לך מה קושי בבחירה החופשית. הקושי האמיתי הוא קושי פסיכולוגי. כי רוב בני האדם רוצים שלא תהיה להם בחירה חופשית. רוב בני האדם מוכנים לעשות את הכל כדי להוכיח לעצמם שאין להם בחירה חופשית. מה, שלא תהיה להם בחירה חופשית? לא, אם לא תהיה להם בחירה חופשית, הם לא ישתגעו, פשוט לא תהיה להם בחירה חופשית. אבל הבעיה היא שיש לאדם בחירה. כי הבחירה החופשית היא דבר נורא, לכאורה, בגלל שזה מטיל עליי אחריות. אני לא רוצה את האחריות. למה אני לא רוצה? אני לא רוצה לשלם. אין, איך אומרים ביפן? טוב לשבת מלעמוד, טוב לשכב מלשבת, טוב למות מלחיות. לא, זה לא רק יפן. היצר הרע אומר את זה. היצר הרע. היצר הרע, יש בכל אדם. גם ביפן וגם במקומות אחרים.
בסדר, אבל למשל, אתה אומר, זה עובד פשוט, הוא אומר לו,
אתה אומר שרוב בני אדם רוצים לקבל אחריות? אני חושב שלא. יש, ודאי. ודאי, כשאדם... אין שום בעיה. ברגע שהאדם מסוגל לצאת מהקונחייה שלו ומסוגל לקחת אחריות, אשרה ואשר חלקו. אבל אז יש בו בעיה. אם הוא יעשה פשלות, זה פשלות שלו. אבל אשרי מי שהפשלות שלו הם שלו. בסדר. אני מקבל את זה. אשרי מי שפשלותיו, פשלותיו הן.
מה אתה אומר?
מה? תמצא. כן, מה אתה אומר? וואל.
מה שקשה זה בבחירה, שגם אנחנו לא יודעים אם אנחנו בוחרים נכון.
אז זה בדיוק הקושי של הבחירה. אם הייתי יודע בוודאות שאני בוחר נכון, אז לא הייתי מפחד מהבחירה. אבל מאחר ואני עלול לפשל, אז לכן יש פחד גדול מפני הבחירה. זאת הסיבה שהרווקים, נשארנו רווקים, נכון? ולכן עושים בחירה יותר גרועה. כן, מה אתה
אומר?
זאת הסיבה שבגללה הרווקים נשארים רווקים, כי הם מפחדים שמה הם יבחרו לא נכון, ולכן הם בוחרים עוד יותר גרוע, נשארים רווקים. כן? לגבי
השירה, הבנתי למה אנחנו מתחילים לשיר את הימים.
כן.
ולא שירה, אני שירה, זה נשון נקבה, ונקבה זה מה שמתחדש, ואחרי
נכון.
זה מתחדש.
נכון.
אבל מה, למה, מאיפה לוקח הרעיון של שיר? מאיפה, למה הוא מזכיר שיר, אמר?
הוא מביא פסוק, שירו לשם שיר חדש. זה פסוק בתהילים. אז הוא מביא לך המקור במחילתה, שזה כידוע מדרש התנאים על הספר שמות, המיוחס לרבי ישמעאל, מהדורת הורוביצה, מהדורת הורוביצה, יש גם מחילתא דרשב"י, זה מספר אחר. אז שם הוא מביא מקור שאומר את זה. המהר"ל כאן לא דן בשאלה האם הוא צודק או לא צודק. כן, אבל הוא קצת רמז למה הוא צודק. הוא אומר שדבר שהוא באחרית הוא גם שלם. כן? עכשיו, אני הוספתי לזה עוד משהו. יש פסוק שלכאורה אומר את זה, זה בראשית ברא אלוהים את השמים ואת הארץ. זאת אומרת, לא ייתכן שריבונו של עולם מנהל את העולם ויסכים שהוא יישאר ככה. זאת אומרת, התפיסה היא אופטימית. כן? אתה אומר, אם תרצה, הגדרה של היהודי זה האופטימי. אחת ההגדרות האפשריות. אני חושב שפעם מישהו כתב ספר ההגדרות של היהודים. כמה הגדרות? אמרת, יהיה טוב, זה גם הגדרה. כן? כן, בבקשה. נכון.
אבל אמרנו, גם הקוזרי אמרת, וגם אמרנו
שאי
אפשר, כאילו ברגע שיוצא הגדרה מסוימת, זה כבר מוריד
בצמצום. נכון. אתה אומר שברגע שיש הגדרה, אז דבר יורד מן האמת שלו. זה נכון. אבל זה בעולם שלנו, בעולם שבו יש רע. כשאנחנו נפגשים עם עולם שבו אין רע, אז אנחנו כן יכולים לדבר על הגדרות. כן, כן. או לפעמים, כל הימים שבהם אומרים הלל. יש זמנים בשנה, יש מספר ימים שבהם אומרים הלל. מה קורה בימים האלה שבהם אומרים הלל? אנחנו קצת לא בעולם הזה. אנחנו קצת בעולם אחר. ואז בהלל אתה יכול באמת להגדיר. להלל בעברית, פירושו להגדיר. זה המשמעות שלו. כן, בבקשה. אמרתי שהעולם נברא לא שלם על מנת להקנות את הקיום לאדם. כן, זה לפחות הרמח"ל. כן.
אז לעתיד לבוא כשהעולם כן יהיה שלם.
כן.
אז לא יהיה שום...
כשהעולם יהיה שלם לא תהיה בחירה חופשית, ואז מילא גם לא יהיה חיסרון, והכל יהיה סבבה. לכן מזיר אמרנו.
מה? שירות לא יהיה מה
שקראנו אינטראקציה? האם לא תהיה אינטראקציה? שאלה יפה. לכאורה, לא, נכון? לכאורה צריך להגיד שלעתיד לבוא אין יותר אינטראקציה, כיוון שגמר. אבל הרמח"ל יש לו ספר נוסף על דרך השם, נקרא דעת תבונות. ושם הוא מסביר שהאינטראקציה בין הגוף לנשמה לא פוסקת לעולם, ויש זיכוך והתעלות מתמידים. הכיצד? עיין שם. בסדר? בסדר? החלק השני של ספר דעת תבונות. יש בספרייה. כריכה ירוקה. מהדורת הרב פרידלנדר. טוב, בואו נתקדם. ומכל מקום, אני כאן בעמודה השמאלית, כן? בעמוד קופ"ח, בעמודה השמאלית, שורה 5 של הפרק. ומכל מקום אפשר, כי שלמות שלו אינו שלם לגמרי מכל וכל, כלומר, גם המושג שלמות יש בו יחסיות, והוא דומה לנקבה. אם שהוא אדם, אשר בריאתו שלמה, ומכל מקום אינה שלמה לגמרי בערך הזכר. למה הנקבה לא שלמה בערך לזכר? כי היא מתחדשת. כן? ודומה לזה, הגאולות הראשונות נמצא בהם החיסרון, כמו שנמצא החיסרון והנקבה בערך הדבר שהוא שלם. והיינו דאמר שהשירות הראשונות נקראות בלשון נקבה, שהנקבה יולדת. וביור עניין זה שהנקבה שיולדת היא מפני חולשתה שאינה כמו הזכר שיש לו חוזק יותר מן הנקבה. זאת אומרת, זה מעניין, החולשה יולדת. כן? כי מי שחלש, אז הוא נותן מקום למישהו אחר בתוכו. אז זה בדיוק הוולד. העובר בתוך הרחם, הוא מנצל איזושהי חולשת הגוף של האישה שהוא יכול לתפוס מקום בקרבה. הוא הופך להיות טפיל עליה. אין, מתעלק עליה. זה חולשה. כי מי ששלם, הוא לא נותן מקום לזולתו. די לו בעצמו.
זה שלילי נשמע.
זה שלילי, אתה צודק. מה שלילי? החולשה?
לא, השלמות
הזה שלילי. נכון, 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 אתה צודק. זאת אומרת, זה שהאדם הוא שלם מדי ולא נותן מקום לזולתו, זה גם חיסרון, בהחלט. וראיה לזה, כי אותה שאינה יולדת נקראת איילונית. כן, בחז"ל, אישה שלא מסוגלת ללדת נקראת איילונית. מלשון אייל. ואייל, לשון קושי. מלשון ואת אילי הארץ לקח. וכל דבר שהוא חלש, יש לו השתנות. ולכך הנקבה יולדת. מפני שהלידה היא השתנות אל האישה. והאילונית, אין השתנות לה, נקראת איילונית. שהיא קשה. כמו תוכרניתה. ואין לה לידה שהקשה, הקשה לא יקבל השתנות. ובפני כך, הגאולה הראשונה נקראת בלשון נקבה, אשר לחולשתם יש השתנות אל הגאולה הראשונה, אבל גאולה האחרונה אין השתנות לה, ובכך נקראת בלשון זכר, שאין השתנות לזכר. ועוד תבין גם כן, כי הגאולה הראשונה לא היה לה מעלה הנבדלת לגמרי. ולפי השירה בלשון נקבה שהיא חומרת. עכשיו יש פה צד נוסף, כלומר, הביטוי נקבה זה מורה על שני דברים. א', על חולשה. זאת אומרת שהגאולה הראשונה הייתה חלשה מכדי להיות נצחית. יש לה עוד דבר שהיא עדיין אחוזה בחומריות. כמו שהנקבה היא חומרית. אבל לעתיד השירה בלשון זכר, שהזכר הוא מתייחס אל הצורה בלתי גשמית. מה המשמעות של חומרי בנקבה וצורה בזכר? מה חומרי בנקבה? יותר מאשר הזכר. מקבל. לא, הקבלה. מי שמקבל, זה הגדרה של חומרי, אצל המהר"ל. אז הנקבה היא מקבלת מן הזכר, ולכן זה נקרא חומרי. ומפני זה גם כן, הגאולות הראשונות, כולם היה להם שינוי, שהדבר אשר הוא חומרי, הוא מתייחס אל החומר, יש לו שינוי. כאשר ידוע מי אין החומר, אבל הגאולה האחרונה יהיה העולם נבדל לגמרי, ולכך הגאולה האחרונה עשירה בלשון זכר, שהזכר הוא מתייחס אל הצורה שאין הגשמית ולא אל החומר כלל. ודבר שהוא בלתי חומרי, הוא אין לו שינוי, רק עומד קיים מבלי שינוי. מה? כן, כן, ברור. איפה שיש שינוי, יש חיות. אז לכן זקוקים לחולשה. זה טוב שיש חולשה בעולם, כי החולשה היא מזמינה זרימה של חיים. בשלב הזה. כן, אנחנו אומרים, אחרית הימים זה משהו אחר. עד כאן להיום. תלו.